שלום וברוכים הבאים לדיסקליימר של ספק סביר.
שלום ירון.
שלום ברק. הדיסקליימר זה שלברק ממש נמאס ממנו. בא להבהיר לכם שהשפה בתוכנית היא שפה גסה, מלאת אירוניה, בדיחות שחורות, ובאופן כללי פשוט שני אנשים שמדברים. ולכן אם אתם מצפים למשהו ממלכתי, או מסבר את האוזן, או שפינו יפיק מרגליות, go fuck yourself.
פינו יפיק מרגליות.
פינו, לא פיננו.
אוקיי. שמעתי את הביטוי הזה אף פעם. מצאת את זה? שזה שמעת את זה בשום מקום?
כמו כן, כמו כן, אנא אל תיקחו עצה מקצועית, בטח שלא רפואית, מהפודקאסט הזה, איננו מומחים לדבר, חוץ מאולי לספקנות, בכל דבר, אנא התייעצו עם איש מקצוע מתאים, ומקווים שתיהנו מהאזנה, אבל כל הפואנטה בדיסקליימר הזה, שאם לא, אז go fuck yourselves.
It's pretty fun.
שלום וברוכים הבאים לתוכנית מאי 2015 של ספק סביר.
שלום.
זה קצת בוסטוני, כי זה אומר שלא תהיה עוד אחת מאי.
לא דווקא. את זאת שסיימתי לערוך עכשיו, אני את זה תוך איזה יומיים נגיד.
לכן אמרתי שזה תבוסתני מצידי לקרוא לזה תוכנית מאי. היום הרביעי למאי 2015, ידוע גם בתור היום הולדת של אביב. מזל טוב אביב.
מזל טוב אביב.
תוכנית מיוחדת ליום הולדת של אביב.
או יא. כל עוסק במשהו שאין שום צורה שאני אגיד שיצא טוב. So I won't.
אני ירון ואתה ברק ובוא נדבר על דברים וזה ספק סביר תוכנית לחשיבה ביקורתית ספקנות ומדע
עכשיו 9 בערב
עכשיו 9 בערב
או בלילה יש אומרו
בלילה מה שיכול להסביר חלק מה חוסר קוהרנטיות של הדוברים אני אומר דוברים אבל בעצם אני מתכוון לעצמי
אני הרבה פעמים לא קוהרנטי
אז אולי עכשיו יהיה לזה הסבר
אפילו בעריכה, אפילו אחרי שאני עורך, אני עדיין לא קוהרנטי. אתה מעוניין לדבר על סמין ירון?
לא, בואו פשוט נמשיך הלאה.
אוקיי.
כן, ברק.
כן? אוקיי. כן.
כן.
שלום וברוכים הבאים לפינת עשבים ושוטים, או כפי שאיה רוזן הציע, ניל דגראס טייסון. Very nice, very nice. אם יש לכם עוד הצעות, I don't care. סתם, זה נחמד, תמשיכו לשלוח. בואו נראה, והיום נדבר על השאלה, האם קנאביס ממכר? לירון?
כן. זאת שאלה פשוטה וחד משמעית. המילה הזאת היא ברורה לגמרי, ולכן גם התשובה היא חד משמעית וברורה. כן.
נכון. הלאה, שבוע הבא. אז כן, זה כן וגם לא. כמו שאני חושב שתשובה ברוב המקרים. כן, יש לנו, כמו הרבה פעמים, אני אתחיל עם להגיד שהשאלה הזאת היא לא כך טובה, אנחנו נפרוק את זה עוד מעט ונראה למה, אבל כן.
כי אתה שאלת אותה.
לא. לצערי, זה הצורה שבה היא נשאלת ונענית בהרבה מהתומכים והמתנגדים למריחואנה. זאת אומרת, האם היא מכר? לא. האם זה מכר? כן. ואף אחד מהתשובות האלה לא מספקת, כי שניהם פוגעות בדברים נכונים, אנחנו נראה בהמשך למה, אבל ראשית אני רוצה להגיד דבר שצריך להיות אולי ברור, שאנחנו מסתכלים על זה בצורה אבסולוטית, אם אנחנו חושבים על זה כהגדרה מדעית, אז אין כזה דבר חומר ממכר. זאת אומרת, אין חומר או טרם נמצא, כזה שכל בן אדם שיקח אותו, מרגע שהוא לקח אותו, הוא נהיה מכור אליו. מה שכן יש, זה אנשים עם נטיות התמכרויות גדולות או קטנות, ויש חומרים שבדיעבד אנחנו מוצאים שהם יותר עובדים על האנשים האלה או פחות עובדים לאורך טווח גדול של אנשים עכשיו אני אגיד כבר עכשיו מה שאני אולי אגיד עוד פעם בסוף מה שופר את זה למיותר אבל אנחנו עוד לא בשלב למרות שאנחנו כבר היום מזהים שבאמת יש הבדלים שאפשר למנות אותם גנטית או שינויים במבנה של המוח של בן אדם בוגר שמזוהים עם התמכרות יתרה, עם מה שנקרא אישיות התמכרותית, או סיכון להתמכרות. ורוב המחקרים שעוסקים בלבדוק חומר ממכר יותר או פחות, או כן או לא, הם כמעט ולא מתייחסים לנושא הזה בכלל. שמצד אחד אפשר להבין, כי זה מסובך את העניין. מצד שני, זה קצת עשוי לפספס פה נקודות מאוד חשובות, אבל זה עניין שאנחנו רק באמת, אני יודע לי, בעשור האחרון או שניים, התחלנו לגרד אותו, אז אפשר להבין ולסלוח, ולקוות שבעתיד נראה יותר מזה. אני גם מתייחס לזה, תראו שזה נושא מאוד חשוב בנושא של סקיצופניה ופסיכוזות. אולי.
פם פם פם.
יפה. עכשיו ששמנו את זה בצד, אז כן, הבנו, אוקיי, בסדר, נשים את זה בצד, יש חומרים שהם יותר, מבין האנשים שמתמכרים יותר משפיע להם, ויש כאלה שפחות משפיעים. אז כשאנחנו מסתכלים על קנאביס, מה אנחנו רואים? Well, בוא נחזור שנייה לשאלה. השאלה אם קנאביס ממכר, כוללת פה כמה מושגים שאנחנו צריכים לבדוק אותם. בוא נתחיל עם קנאביס. כשאתה אומר קנאביס, למה אתה מתכוון? לאישון, בליעה, עידוי, איזה זן, אותה זן של הצמח, אתה מסתכל על זה בצורה של חשיש, של גרס, אתה בודק רק את המרכיב של THC, כמה אחוזים מהחומר הזה יש, וכמה אחרים. קיצור, קנאביס לא תופס, לא נותן לנו את העניין הספציפי הזה, שהוא הדבר שבדרך כלל נבדק בניסויים. בדרך כלל לא יבדקו אישון של צמח או אותו צמח, יבדקו כמות אחוזים של THC, שזה כמובן בעיה בהשוואה. דבר השני זה ממכר. הניסיון להגדיר התמכרות באופן מדעי נקרא לזה, באופן של שיחה יומיומית כמו הרבה דברים, זה לא בעיה, אבל באופן שיאפשר לעשות דימרקציה, להגיד זה באופן אבסולוטי אינו מכור, וזה באופן אבסולוטי כן מכור, לא נפטרה למעשה. ההגדרה המילונית שמשתמשים בדרך כלל זה חשיפה או שימוש חוזר בגירוי חיובי למרות השלכות שליליות.
אוקיי.
אתה יכול, אני אתן לך את הצ'אנס אם אתה רוצה, אתה יכול לחשוב על דוגמה שבה זה משהו שמתכתב עם משהו שנורמטיבי שאנשים עושים.
אוכל.
כן, אבל יש התמכרויות.
נשימת חמצן שהורגת אותנו.
אבל אנחנו מדברים פה על, אולי, כן, זה מפתיע שאני לא סובים את זה, זה צריך להיות חשיפה, שימוש חוזר בגירוי חיובי שאינו הכרחי.
נהיגה.
There you go.
עבודה מלחיצה, גידול ילדים, הרבה מההתנהגויות האנושיות הן כאלה.
או לפחות יכולות להיות מתוארות ככאלה, זה עניין, זה מוסיף פה, זה עניין סובייקטיבי שהופך את זה לבלתי שמיש במובן המדעי. אז איך נבדוק את זה, אם אין לנו את זה? עושים מה שעושים בדרך כלל הרבה פעמים גם בדיונים אחרים שיש בהם בעיה של דימרקציה, של סימון גבול ברור, כמו בין מדע לפסדו מדע, שאתה מסתכל על הדוגמאות שאתה יודע שהם כאלה, כי מזה משם הבאנו את המושג למעשה, ואז אתה מנסה למצוא מה משותף ביניהם ומה שונה ביניהם לאנשים שהם לא כאלה.
שבמובן הזה נראה לי שההגדרה המילונאית היא כאילו, היא נוגעת באיזשהו לב של העניין.
כן, בוודאי, יש לה... אנחנו יכולים לראות איך זה מתכתב עם אנשים מכורים, אבל הבעיה היא שאנחנו יכולים גם לראות איך זה מתכתב עם אנשים שהם לא מכורים. אז, ואנחנו נראה את הבעיה הזאת חוזרת לא רק בהגדרה הזאת, אלא גם בניסיונות הגדרה אחרות. אז מה שקורה בסוף בפועל, אז אנחנו מסתכלים למכורים וסמי הבחירה שלהם, ואז אנחנו בודקים את הדברים המשותפים להם, בהתנהגות, באירועים שקורים במוח, פעילות מוחית, ובפסיכולוגיה שלהם, ואת ההשפעות על הגוף שהם הרבה פעמים נכללות תחת ההתנהגות. מה שקורה ברוב בדיון של השאלה הזאת, זה אנשים בעד ונגד בוחרים את הדוגמאות שמתאימות להם מתוך האזור שמתאים להם, ואומרים זה כן וזה לא. והם תמיד גם פוגעים וגם טועים, בחוסר יכול שהם יתפוס את התמונה המלאה. בעצם יהיו, אנחנו נסתכל עכשיו על כמה מחקרים שונים שמנסים להתייחס לדברים המשותפים האלה. אנחנו נסתכל על מחקרים אפידמיולוגיים שבעיקר עובדים עם שאלוני מעקב כאלה שהם נותנים לאנשים ברעיונות שהם עושים איתם, שאחרי זה הם משווים אותם או מסיקים מהם לגבי קטגוריות ב-DSM-4.
DSM, Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders.
שזה בעצם ספר רפרנס שהוא משמש יותר ככלי עזר לפסיכולוגים מאשר להיות ה-end all be all. בעברית שהיא אומר זה.
רשימה הגדרתית וממצה של...
כן. ה-DSM-5 הוא כבר קיים ונמצא, אבל בינתיים רוב המחקרים, לפחות האחרונים והטובים יותר, הם משתמשים בקריטריוני של DSM-4, שהם בעצם סוג של הגדרה הקטגוריות השונות, של, אתה צריך לפחות 3 מאלה, ואז אתה נחשב מחור, זה סוג של הגדרה. אחרי זה אנחנו נסתכל קצת על המחקרים שעושים עם חיות, ניסויים שעושים איתם.
Always fun.
Especially for the animals. ואז נסתכל בסוף, נסתכל גם על המוח, ואז נסכם את הכל ביחד. Good?
Excellent.
יופי.
Party time.
Yeah. בוא נתחיל עם הכי כיף, אפידמיולוגים. לשאלה אם אנשים מכורים למריחואן, התשובה היא כן באופן ודאי, כי יש בקליניקות אנשים שניגשו ואמרו, אני מכור למריחואן, תעזרו לי להיגמל, ניסיתי להיגמל ולא הצלחתי. הבעיה שמפריע לנו ברוב עם ההגדרות, זה שאנחנו רוצים משהו שאנחנו מבחוץ נוכל להסתכל ולהגיד לבן אדם שהוא מכור, גם אם הוא לא יודע את זה. אבל מנגד, אם אתה מזיז את העניין הזה ומוריד כל הרעיון של denial, אם בן אדם אומר שהוא מנסה להיגמל ולא מצליח, מבחינה שתספק את רובנו, הוא מכור.
כן?
I think so.
כן, הייתי אומר שחווייתית הוא מכור בחוויה כן. הסובייקטיבית שלו.
מה, איזה עוד סוג של מחירות יש פה, ועד כמה ההתמכרות שלו צפויה להיות קשה, עד כמה הוא צפוי להיגמל בלי לחזור לסם המדובר? לא, זה לא עונה על השאלה הזאת.
נכון.
זה הבעיה בלהשתמש בשאלה הזאת, האם זה ממכר או לא.
כי יש אנשים שיגידו שהם מכורים לבינג' וואצ'ינג בנטפליקס, טוב, האם הם אומרים שהם...
Maybe they are. זה עניין, אתה לא יכול להגיד כן או לא. לפחות...
ויטקנשטיין would disagree, אבל כן. טוב, אוקיי, מעניין, מעניין.
כן.
נקודה מעניינת.
בכלל, הרעיון של הדואליות הזאת שקיימת בנו, של לרצות משהו, אבל איכשהו לא להצליח לעשות אותו, למרות שכל מה שצריך לעשות, זה, אתה יודע, זה לא מדובר פה בלהשיג כסף או משהו, אלא אל תיקח משהו שנמצא מולך מול העיניים. Well... זה, כן, זה בעיה שאנחנו לא נפתור אותה פה.
אם זה מעודד אותך, כן, אפלטון, סוקרטס, דקארט וכל אלה, כאילו, יש ספרים שלמים בהגות שלהם שהם מוקדשים רק לסוגיה הזאת. They did not succeed.
כן. אז נחזור מה שאמרתי מקודם, אז יש כאילו שמסתכלים פשוט על אחוזים של אנשים שהגישו את עצמם או שנמצאים בקליניקות, לצערי זה בדרך כלל לא לרוב אלה שהגישו את עצמם, פשוט לוקחים ביחד כי יש גמילה בכפייה, מה שנקרא, שהבית משפט מטיל עליך חובה להיגמל או ללכת לקליניקה של גמילה, בדרך כלל לא מפרידים את הנתונים האלה. בשאר המחקרים, מה שבדרך כלל עושים, זה נותנים, לוקחים איזה 1,000 איש, ונותנים להם, בדרך כלל הם לא עושים את זה חוקרים עצמם, הם מביאים סטודנטים וכאלה, הם למדים אותם איזה שבוע את איך לעבוד עם השאלון, ואז שולחים אותם החוצה לשאול אנשים. ואחרי שיש להם תשובות מהשאלות האלה, הם מפרשים אותם לקטגוריות ב-DSM-4 של מה שנקרא Dependence, Substance Dependence.
תלות.
תלות, שבהרבה מקרים אתה תראה שהוא זהה לשימוש במילה אדיקציה.
התמכרות, אדיקציה.
כן, זהה לשימוש בזה, רק שאם אני מבין נכון, ההבדל העיקרי הוא שאלה תמיד מתייחסים לחומרים, כי... כיום כן מוזוהים גם ב-DSM התמכרויות אני חושב מחשבים, פורנוגרפיה, דברים שהם לא כוללים חומר ישירות.
הימורים.
הימורים, ודאי. ובוא, אני אתן לכם את הנתונים קודם, ואחרי זה אני אכנס קצת לעומק של איך הם קצת מפיקים אותם. אז בשתי מחקרים בהפרש של איזה עשור נמצאו בערך אותם תוצאות שזה נחמד, של אנשים בני גיל 12 עד 54, שאי פעם ניסו מריחואנה, 9% בהמשך חייהם מתמכרים, או עונים על ההגדרה של מכור, של
dependent,
של תלוי. וזאת בהשוואה לקוקאין עם 15% והרואין עם 24%.
אוקיי.
עכשיו, כל אחד שמסתכל על נתונים, זה מתייחס לזה אחרת. מן הסתם אפשר להגיד, 90% שמשתמשים בחומר, לא 91% שמשתמשים בחומר, אינם מתמכרים, וזה נתון מאוד קטן. זאת דרך אחת להסתכל על זה. זה חלקית נכון, וגם חלקית לא נכון. במיוחד שאתה מתחיל להסתכל, אז רגע, אי פעם השתמשו, זה אומר שגם ניסו פעם אחת, מה עם אלה שמשתמשים קבוע? אז המספר עולה, אין לי פה את הנתונים ספציפית, אבל המספר עולה. אם אתה מתחיל בניעורים, להשתמש קבוע, אז מספר עולה פי 2 בערך, פי 3, ואתה יכול להגיע לסביבות 50% בכיף.
כן, כי בפועל הנתונים האלה גם כוללים מישהו שהיה במעגל חברים על איזה חוף, וכאילו לקח שאיפה אחת והקיא אחר כך או משהו כזה.
That's right. מנגד, באותה מידה גם זה חל על הסמים האחרים. Mm-hmm. אז עדיין באופן השוואתי הוא מאוד נמוך. אם הייתי מכניס פה ניקוטין ואלכוהול, גם זה היה יותר נמוך ממנו. בדרך כלל מזכירים קוקאין והירואין, כי הם, כל אלה הם לא חוקיים. כן, עוד שאלכוהול וסיגרות הם חוקיים, אם כי האחוזים שהם מציגים במחקרים מהסוג הזה מאוד דומים לכאלה של הירואין. So think about that. עכשיו, בעיה נוספת עשויה להיות מאיך שהם בעצם מפיקים אותם. כאמור, אנחנו עוסקים בפסיכולוגיה, זה לא מדע חזק במיוחד. אנחנו עושים את המיטב שאנחנו יכולים. במיטב הזה אנחנו נראה למה הוא עשוי להיות בעייתי.
Oh, snap.
Oh, shit. אז איך זה עובד ב-DSM-4? עכשיו ב-DSM-5 זה השתנה קצת. אני לא יודע בדיוק איך. למרות שקראתי על איך זה השתנה, לא הבנתי בדיוק איך. אבל ה-DSM-4 אומר, אם יש לך 3 או יותר מבין השורה של הסממנים האלה, אתה עשוי להיות מחור.
גישת ה-red flags.
That's right. או גישת ה, אתה יודע, נקרא לזה הסטטיסטית. זאת אומרת, יצאנו, אנחנו יודעים שאם, למשל, יש לך, אם יש לך מה שנקרא כאבי גמילה, סימפטומים של גמילה, יכול להיות שאתה מחור, ויכול להיות שלא. אבל אם יש לך כאבי גמילה, פלוס tolerance, פלוס זה, אז מעלה את הסיכוי שאתה מחור. ומצאנו ש3 זה מספר טוב לעבוד איתו. כשבודקים אחרי זה, אתה יודע, את ה-accuracy של הדברים האלה, זה יוצא לא רע. לא טוב כל כך, אבל לא רע. יותר טוב מהגדרה הכללית, או להגיד, הנתון הזה צריך להיות, וזהו. אז בוא נראה מה הם. אז אחד בהם באמת זה tolerance, עמידות, שזה אומר שעם הזמן, זה מורה על כמה, זה יכול להורות על כמה דברים, בדרך כלל זה מורה על זה שיש פה איזה, פעילות מוחית מאוד רצינית, שגורמת לגוף, למוח, להתרגל למוצר, ולעשות איזושהי פעולת פיצוי, וזה מוביל לכך שאותה כמות, כעבור זמן ששימוש, אותה כמות שהשתמשת בה כבר לא מייצרת את אותו היי, ואתה צריך לקחת יותר בשביל לייצר היי יותר גדול. זה בא בדרך כלל עם עוד תופעה שנמצאת פה, שזה התסמיני גמילה, שהם מוגדרים כמצב רוח רע, דיכאון, חוסר רעב, בעיות שינה, עצבנות וריכוז. ופה להבדיל מעמידות, אתה כבר יכול לראות את הבעיה האפשרית פה. אני צריך עכשיו להפסיק להשתמש בחומר שאני נהנה ממנו. לדבר על מצב רוח, דיכאון, עצבנות, לקשור את זה ישירות לסם או התמכרות, זה יכול להיות בעייתי.
טוב, לכן טוב הגישה המורפית של הרד פלגס.
That's right. עוד קטריון, לקחת כמויות יותר גדולות מאשר שהתכוונת לאורך זמן.
אוקיי.
שזה אמור להראות שיש לך בעיות שליטה על איך אתה מתעסק עם החומר, אם כי הרבה מאלה, אני אמשיך לעבור להרבה מהם, אתה תראו שאם אתה מנסח את השאלה בצורה מסוימת, אתה יכול לדפוק את כל הסטטיסטיקה.
את השאלה בשאלון שאמור בשאלון. להוציא מידע מהאנשים. כן. כן.
אבל בדקתי, ולקח לי הרבה זמן, הלכתי ומצאתי את סוג השאלונים שמשתמשים איתם בדברים האלה, והם בדרך כלל עושים עבודה די טובה בשביל דווקא להגיע לבעיני המשתמש. זאת אומרת, אין כזה דבר של, השתמשת יותר מ-20 פעם, אז אני רושם שזה, בלי להגיד לו, אני רושם שזה יותר מדי. לא, האם לדעתך, האם ניסית, הקדרת על עצמך כמות מסוימת שאתה רוצה לעשן, נדבר במקרה הזה לישון, ועברת אותה. עם זאת, עדיין, גם תחת הניסוח היפה הזה, אתה עדיין יכול להיות, כן, אבל הייתי עם חברים, זה לא באמת היה לי כזה חשוב, והיה איזה סשן, אך בדיעבד שמתי לב שישנתי עוד ג'וינט, לא ספרתי. קורה כל הזמן, זה לא רציני, וזה לא דווקא מעיד על מה שאנחנו מנסים להגיע אליו, על האובדן שליטה. ואין כן, כאמור, בשאולנים, אין פירוט של מדוע, מה, למה, אז הם עושים עבודה טובה, אבל לא מספיק טובה.
טוב, זה כל התחום הזה הרי הוא מנסה להגיע, מתקרב, אבל לא באמת.
That's right. אבל יש דרכים לשאול את השאלה הזאת שתהיה יותר טובה. יש להבהיר ספציפית שאתה מתכוון לאובדן שליטה. לא שבאופן שהיה תכנון, והוא לא נעמד בתכנון, כי זה מה שאתה מקבל פה. אתה לא מקבל את האסנס היותר עמוק לזה, שאתה יכול להגיע לה בשאלה יותר טובה. עם זאת, אתה בסכנה של להרחיק את הכנות של הבן אדם שאתה שואל. עוד, אז אנחנו נמשיך, הרשימה ממשיכה. תשוקה חוזרת, או קרים חוזרים של ניסיון להפסיק ללא הצלחה.
אוקיי.
שזה כמעט ההגדרה של התמכרות.
אוקיי.
הרצון לזה קצת מטופש, אני לא יודע למה זה ניצא כאור לפני הדבר השני, אם לא אותו דבר. הרצון, הניסיון להפסיק והחוסר הצלחה זה לא אותו דבר כמו לרצות את זה כל הזמן.
כן, לא, גם אני לא מבין מה זה עושה בסעיף אחד.
זה כאילו מה, אני אוטומטית מכור לסקס? כי אני כל הזמן זה, טוב. לא, כי אני לא יענה על קטגוריות אחרות.
לא, אבל יגידו שיש, הרי חלק ממשהו שאוהבים להגיד כדי להיות פרובוקטיביים, למרות שהוא טריוויאלי באיזשהו מובן, זה שהתאהבות זה סוג של התמכרות. עכשיו, כאילו, זה טריוויאלי, אבל זה כן נוגע במובן של, כמו שאנחנו אמרנו על נהיגה, כאילו, זה כן נוגע במובן של, כאילו, זה תחום שבו אתה משך קצת את הרציונליות, ואתה נותן לתלות הזאת לשלוט על אזורים אחרים בחיים שלך. כאילו, זה כן נוגע בחלק מהדברים, גם אם מוזר לנו לחשוב על התחום הזה בתור תחום שמייצג התמכרות, אבל כן, הוא במובן מסוים, כאילו, כן.
זה נכון. אתה תראה שאנחנו נמנה את כל הדברים, גם התאהבות וגם סקס לא יענו על הרבה מה, או הגישה שלנו כאנשים נורמטיביים לסקס, לא יענו על הרבה מהגורמים. בכלל, תשים לב, שמתי בהתחלה את הכאבי גמילה או סיפטומים של גמילה, מרוב ההתמכרויות שלא כוללות הכנסת חומר ספציפי לגוף, אין לנו את זה, או אין לנו את זה, אין לנו את זה במישור היותר רלוונטי, או יותר חשוב של דברים כמו חוסר רעב, הפרעה בשינה.
אז זהו, פה דווקא התאהבות יכולה, התאהבות או אפקטים רגשיים של אובדן, כאילו.
כן, זה, יש בעייתיות, אבל
אני לאו דווקא אומר שזה בעייתיות, אני אומר, זה שופך אור חדש על דברים, על הגדרות שקופות בחיים שלנו. כלומר, זה מעניין, בעיניי זה הגיוני שההגדרות האלה תואמות לחלק מהחוויות שלנו בתחומים האלה, זה רק, כאילו,
אני לא חושב שזה נכון, בהתאהבות, כשאתה מתאהב יש לך התנהגות קומפולסיבית, זה נכון, אבל האם אתה מכור להתאהבות, האם אתה הולך ותר התאהבות כל הזמן פעם אחרי פעם?
הבנתי, לא, אתה אולי מכור לחברת האדם השני.
כן.
אוקיי, הבנתי.
זה משהו אחר.
כן, אוקיי, I take it back.
וכמה מאיתנו שמתאהבים הורסים לעצמם את החיים בגלל זה. שזו נקודה שלא הזכרתי אגב, שאולי הכי חשובה בקשר להתמכרות, נגיע לזה בהמשך.
כן, סליחה.
אז כן, איזה עוד קריטריונים יש לנו פה? ויתור או צמצום של אירועים חשובים, תעסוקתיים, של פנאי או חברתיים. שוב, אתה יכול לראות איך בניסוח השאלה אתה מגיע לפה, כאילו מה, בן אדם שלא יודע מה, מקדיש את חייו לסרטים, לקולנוע, ועושה סרטים ומעדיף לא לבלות עם חברים שלו בכמה אירועים, למרות שהוא רוצה, בגלל שהוא רוצה להתקדם עם הסרט, האם הוא מכור לסרטים, לעיסוק בסרטים? קשה לומר. בכלל, אתה יכול למצוא הרבה קטגוריות כאלה. עם זאת, בדיוק מה שהזכרתי קודם, בשאלון הם עושים עבודה מאוד טובה להפריד את זה. זה הם שואלים ספציפית, שלא מבין למה זה לא בקטגוריה הזאת, האם לדעתך החומר גרם לך לוותר על משהו שהיית מעדיף להיות בו?
כן. האם מבחינתך זה היה פספוס?
כן, בדיוק. אז הם כן מצליחים להגיע למשהו קצת יותר טוב.
כן, זה הרבה פעמים יש בקטע של הדיון סביב התמכרות למשחקי וידאו, שזה לא קיים כתופעה שמדברים עליה, אבל זה כן קיים כתופעה כהפרעה נפשית, או כבעיה זה, כמו התמכרות לכל דבר. ואז שם באמת, כאילו, אחד התבניות שעולות, זה אנשים שהיו מאוד רוצים להיפגש עכשיו עם חברים, אבל הם פשוט לא מסוגלים לקום מהמחשב, כרגע. הם היו רוצים, הם מתחרטים על זה שהם לא עשו את זה.
בדיוק.
כן.
אז זהו, שנושא החרטה ספציפית לא מוזכר, שזה חלק מהחולשה שלו, הם יותר משיגים על זה, אתה יודע שזה משהו נחמד, והאמת היא, אולי בשאלה הזאת דווקא לא כל כך. מה שאני מתאר יותר רלוונטי לקטגוריה הבאה, שאומרת שהשימוש ממשיך למרות ידע על השפעות שליליות.
אוקיי.
שזה, דיברנו על זה כבר קודם, זה יכול לחול על כמעט כל דבר, אתה ממשיך לנהוג למרות שאתה מודע לסיכון הגבוה לתאונה, או לא יודע מה, תמציאו, זה לא בעיה להמציא.
כן. כן. או more to the point, אתה ממשיך להשען למרות שאתה יודע שכאילו, זה מעלה משמעותית את הסיכון לסרטן.
כן, לא, אבל זה דוגמה של...
כן, כן, אני אומר, זה לשני הכיוון. That's right. יש פה משהו, ובאותה מידה זה מפספס משהו.
כן. הם כותבים בסוגריים למה הם מתכוונים בהשלכות שליליות, שזה לא עוזר הרבה, פיזיקליות, כמו סרטן, כישלון במילוי תפקיד שאתה מחויב לו.
אוקיי.
Not sure what that means. כאילו, אני יכול לדמיין, אבל הייתי מעדיף משהו שאני יודע מהו. עוד קטגוריה ב-DSM-4, זה הרשקעה מרובה של זמן ברכישה או בהתעסקות עם החומר. שזה, אנחנו גם יכולים לראות איך זה פנוי לפענוח סובייקטיבי בעייתי, וגם בשאלון, הם שואלים את זה פשוט ככה, האם אתה מבלה הרבה זמן לנסות להשיג את החומר ולהשתמש בו? שאני לא בטוח בכלל למה הם שניהם ביחד, אבל כן, אז זה בעייתי.
כן, אני חושב על מיוזיק אנפוזיאסט שהולך לחנות תקליטים לשעתיים ביום.
זה בדיוק הדוגמה שאני חשבתי לה, שאני יודעת היטב, אני כל לילה משקיע בערך שעתיים בלחפש אחרי מוזיקה טובה, ושאני מוצא אותה, אני שומע אותה הרבה. זה חבל שזה יכול גם כן לענות על הקטגוריות. אפשר לנסח גם את השאלון אחרת שוב, שזה יהיה יותר נוגע ללב העניין. אז אם... אתה עונה על, אתה מצאת שאתה, לפי השאלות שלהם, שאתה תואם שלוש, לפחות שלוש או יותר מהקטגוריות האלה, אתה עשוי להיות מכור.
Dependent, תלוי.
בדיוק. ואנחנו ראינו שבאמת 9% מגיעים לנושא הזה, מתוך השאלון הזה, והשאלה שאנחנו לא יודעים כרגע זה עד כמה המספר הזה צריך לרדת או לעלות.
עם הפעלת בקרות טובות יותר בשיטות המחקר, הגיוני שנראה ירידה במספר הזה?
אני חושב שהגיוני, אבל אני לא יכול להגיד. בסוף הדבר אין פה בליינדינג שהם עושים את המחקרים האלה, הם מנסים למצוא כמות של מכורים, אז הם מחפשים כל הזמן דברים שיתאימו לקטגוריות, למרות שהשאלות כאילו אמור להיות מוספרות, זה תשובות של כן ולא, זה לא עוזר, אני חושב פוגם בקטע הזה, אתה יכול למצוא הרבה false positives. אני לא יודע להעריך את זה, אבל נראה לי שהסכום של 9-8% הוא סכום יפה שאפשר להתעסק איתו.
זהו, אולי...
בשלב זה לפחות.
אולי הדבר החשוב פה זה לא האחוזים עצמם, אלא ההשוואה של זה להפעלת אותה שיטת מחקר על חומרים אחרים. כשאתה אומר זה 9%, אירועין זה 21%, זה נתון שכאילו יושב על אותו סולם ואפשר להתייחס אליו.
24,
סליחה.
כן, וגם מה שנחמד זה באמת שלאורך הזמן, יש מחקר מ-96 שמצא את הכמות הזאת, ומחקר מ-2010 שיצא עם כמות מאוד דומה, זה 8.7 או משהו כזה, די קונסיסטנטי, שזה לאו דווקא obvious אגב.
לא, ממש לא.
כן. אבל הסיבה כמובן שהם מזכירים את זה הרבה, זה אחרי זה להגיד, כן, אבל מכל הסמים האלה, הסם שמשתמשים בו הכי הרבה באופן משמעותי, זה מריחואנה. ואז בעצם, אתה רואה, או טוענים הרבה אנשים שבקליניקות, עד 50% אם לא יותר מהאנשים שנמצאים שם, הם בשביל גמילה בשביל מריחואנה.
כן, כי במובן איזה אפידמיק,
כן.
זה גבוה. ה-9% האלה.
שאלה היא למה זה? שאלה, למה הוא כזה נפוץ וממשיך להיות כזה להבדיל מהרואין?
כן, וכאילו כמובן שאתה יכול להגיד, הרי טוב, כלום, לא משנה, באתי להגיד לגבי קפה, אבל קפה לא באמת עונה על שלושה או יותר מהרשימה הזאת.
It most certainly does.
אני לא ויתרתי אף פעם על משהו בחיים שהיא בשביל לשתות קפה.
יש לך tolerance לקפה?
יש tolerance.
יש לך withdrawal symptoms לקפה?
יש.
בואו נמצא עוד אחד, that's it, you're in. עשית להפסיק פעם?
כן.
והצלחת?
אני שותה קפה.
אז התשובה היא לא, ולכן אתה מכור. אתה רואה, זה פשוט זה? זה, אגב, זה דוגמה יפה מאוד, אני שמח שעשינו את זה. די קל להפוך מישהו למכור.
להפוך מישהו ל... אמרת, ייתכן שאתה מכור.
כן, כן. אז זה במה שקורה במחקרים האפידמיולוגיים, מה שאפשר לראות פה זה התמכרות נמוכה.
אוקיי.
שכמובן, עם כל ההסתייגויות שאלינו במהלך הסקירה של זה.
כלומר, רק למען הסר ספק, לא נראה לי שאנחנו באמת ברצינות משווים בין האפקט של מריחואנה לאפקט של קפה, פשוט הדגמנו על בעיה מתודולוגית בשיטה הזאת.
איזה אפקט? אפקט ההתמכרותי? הייתי אומר שכן.
האפקט על החיים. קפה נראה לי... בוא נמשיך בתוכנית.
נראה לך, אני לא יודע עד כמה זה נכון. אתה יכול לנסח את זה בצורה אחרת, האם זה אפשרי, או האם אנחנו רואים אחוז גדול של אנשים שהם משתמשים יומיים במריחואנה והם מתפקדים יום-יום, בלי בעיה?
כן, בוודאי.
So, what's the difference?
אני אחשוב על זה ואני אגיד.
תחשוב על זה. תחשוב על זה, אני לא אומר שאתה טועה או לא טועה, אבל תחשוב על זה. מה שלא צריך לאמר בשלב הזה, למאזינים שעדיין מקשיבים לתוכנית, או שמאזינים קבועים לתוכנית, זה שהמחקרים האפידמיולוגיים האלה לא מראים סיבתיות. אוקיי? מראים לך כמה אנשים עשויים להיות מכורים, ואנחנו משערים כמה מהם באמת מכורים. המחקר הזה רק נותן לך סטטיסטיקה לגבי המצב. בוא נעבור עכשיו אז למחקרי חיות, ל-good times, yeah. אז פה למדתי על מושג חדש, לא רעיון חדש, אבל מושג חדש, CPP.
CPP?
Yeah, you know me. אתה לא מכיר את זה, אה?
לא.
הלכתי בעבודה, אף אחד לא מכיר את זה.
מה זה?
Naughty by Nature, זה פאקינג, זה היה שיר היפ-הופ חזק בשנות ה-90.
אוקיי.
תודה רבה. נכון. כשאני אשאר את זה, אתם לא שומעים את זה, אבל תלמדו. אז כן, לא, CPP זה Conditioned Place Preference.
כן, אני מכיר את זה בתור C++.
טפיל. אז עכשיו בדרך כלל עושים את זה עם עכברים, אתה לוקח שתי כלובים שמופרדים ביניהם זה מסדרון ניטרלי, שתי הכלובים רצוי שהם יהיו נבדלים אחד מהשני, שהעכבר ידע לזהות אותם בקלות, אז אתה יוצר התניה של תא אחד עם אסם שאתה רוצה לבדוק, ואז אחרי זה... שהם בלי אסם, אתה בודק איפה, אתה שם את המחלה הניטרלי, ובודק איפה הם נוטים לבלות הכי הרבה זמן.
אוקיי.
ואז אתה אומר, הוא מבלה שם איפה שהוא יודע שהוא צריך לקבל את אסם, או מרגיש שהוא צריך לקבל את אסם, הרבה זמן, אז הוא כנראה אוהב את זה. זה לא אומר לנו הרבה, חוץ מזה שזה יכול ליצור התנאיה, שזה לא עניין של מה בכך, אבל יותר חשוב מזה, זה ניסוי המשך שעושים. שעושים הכחדה, מה שנקרא, extinction, של ההתניה הזאת.
כלומר, כמה קל לבטל את ההתניה?
סוג של, כן. בדרך כלל פשוט, אתה יודע, נותנים להם מספיק זמן, או שנותנים להם איזה סם פלסבו במקום בחלל הזה, ואתה מחכה עד שהם יורידו ב-50% את כמות של זמן שהם מבלים בחדר הזה.
אוקיי.
ואז מזה אתה מסיק שההתניה הזאת כבר לא קיימת, או אינה מקושרת באותה צורה.
אוקיי, זה יפה.
זה יפה, ואז אתה נותן להם את הסם, ואז אתה רואה איפה נותנים לבלות את הזמן שלהם. ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד, מאוד חזקה עם כל הסמים המוכרים כמקרים, אלכוהול, ניקוטין, קוקאין והירואין. עוברים שבועיים, עוברים הרבה זמן, אחרי שהתנאיה הזאת כבר לא קיימת כביכול, אתה נותן להם פעם אחת הסם, they're back in it. שזה מסמן, אם כי לא מראה ישירות, על ההשפעה המוחית, החקיקה, בהקשר לזיכרון, ויותר מאוחר, או באופן יותר עמוק, מדברים על reward centers למיניהם.
זה יפה.
זה באמת יפה. וזה באמת גם עובד עם מריחואנה. חשוב לדעת, במקרים האלה, זה, מה שראיתי בינתיים, זה אף אחד מהם לא עוסק בלעשן ג'וינט לתוך החלל של העכבר, אלא לחבר לו איזה מנגנון שהוא יכול להזריק לו THC טהור. מה שהופך את כל העסקת מסקנות להתנהלות אנושית קצת בעייתי.
אז אם אני מבין נכון, אם THC זה לא עובד, אם קנבואידים כן, אם CBD, איך קורה
לא, זה? לא, THC זה עובד.
זה עובד.
זה okay. עובד. זה עובד עם THC. זה לא עובד עם THC בשתייה.
אוקיי.
Okay. משום מה. או זה הרבה פעמים לא עובד עם שתייה. לפעמים הצליחו לגרום לזה שכן יעבוד. איפה זה עוד לא עובד יותר חשוב, זה מחקרים שמוצבים לכך של האכבר תהיה יכולת הזרקה עצמית.
אוקיי, כאילו כמו ללחוץ על מנוף כדי לקבל זריקת זה?
כן, הם לא.
וואלה.
כן, ברוב המחקרים הם פשוט לא. לאחרונה, באמת בשנים האחרונות, הצליחו לעשות זה עם קופים ועם עכברים, על ידי גם שיחוק עם הכמויות, של דווקא לתת מנות יותר קטנות, ולתת להם ישירות למוח.
ישירות למוח?
Yeah, לאזור, כן. ששוב, זה... הם נורא שמחים שהם הצליחו להתקדם ולהראות שזה כן קורה שם, אבל זה קצת הרחיק לכת עם ההשוואה למודל אנושי. גם תיצי טהור, גם ישירות למוח.
כן, במיוחד כי בסמים אחרים, אני יודע על מחקרים באופיום ורואים, כאילו אופיודים, שהם פשוט לוחצים על המנוף, כאילו נונסטופ, והם הורגים את עצמם.
Yeah. בפועל. זה שזה THC בלבד, ושמוזרק ישירות למוח, זה בכלל רוונטי, כי לאחרונה אנחנו רואים יותר מחקרים, שמת מראים בצורה מאוד משכנעת, את החשיבות של הקיום של CBD, החומר הפעיל העיקרי השני, אחד משלושה העיקריים, במריחואנה. בצורה די יפה, הם צריכים להראות שאת רוב התופעות שמקושרות לשלילה, הנוכחות של CBD, היחס אחוזים בין CBD ל-THC, ככל שה-CBD יותר גבוה, אתה מגיע לצמצום של הדברים האלה עד כדי מניעה שלהם בכלל.
Really?
הפרנויה, סקיצופרניה, שכחתי, בוא, אלה מספיקים.
הגיעה בזיכרון אולי? לא, זה קורה בכל מקרה, אבל...
אני לא בטוח. אני... כן, אני לא אגיד סתם, כי אני לא זוכר.
מעניין מאוד.
אבל הכיוון הזה כבר תופס תאוצה יפה, זה נראה די קונסיסטנטי והגיוני גם, כשאתה מסתכל על איך זה, על איך זה עובד במוח. מן סתם, THC מרוכז, זה לא אותו דבר כמו לזרוק 80 כימיקלים שעוברים דרך מערך הריאות שלך. Right? אז המחקרים האלה, יש דמיון ואין דמיון. בוא נעבור עכשיו לאלה שמסתכלים על המוח ספציפי.
Yes.
הנורולוגיה, העתיד שיבטל את הפסיכולוגיה. ובכן, אנחנו עוד לא שמה. מה שקורה שמה בניסיון למסמר את רעיון ההתמכרות למנגנון ביולוגי מוחי, התלבשו על מערכת הדופמין בסטרייטם. ואפשר להבין למה. הפעילות של דופמין מוקשרת היטב למערכת התגמול ושליטה בדחפים במוח, שזה הם עצמם כעקרונות מקושרים היטב להתמכרות, וישנם הרבה ראיות שקוקאין, הרואין ואלכוהול מגברים משמעותית את רמת הדופמין בסטרייטם, שזה אזור במוח, שאני לא אכנס לבדיוק איפה הוא. בנוסף, יש ראיות טובות לכך שבאנשים עם תלות או התמכרות, כפי שאנחנו קוראים לזה, להרואין, אלכוהול וקוקאין, יש ירידה משמעותית בכמות הריספטורים הזמינים של דופמין ושחרור מופחת כאשר הם לא נמצאים על הסם. זאת אומרת, אנחנו רואים לטווח ארוך, לא רואים שהמוח שלהם עובר מה שאפשר לקרוא הידרדרות באזור הזה. מה שמעניין הוא שלעומת זאת, שמסתכלים על קנאביס, יש מעט אם בכלל ראיות טובות לכך שהוא מפעיל שחרור בצורה דומה של דופמין בסטרייטם, ויש אפס ממצאים שממש מראים שהוא מפחיד את כמות הריספטורים הזמינים. ומחקרים שמסתכלים גם כתשוב לאורך טווח ארוך על אנשים אחרי שהפסיקו להשתמש, למשל מחקר אחד שמסתכל ספציפית על D1, D2, שם של ריספטורים שם, לא הראה הפחתה שלהם גם אחרי שימוש ארוך, שימוש יומי לאורך הזמן. אז תכלס בסיכומו של העניין, זה נראה כאקספציה למודל הזה. עכשיו, זה לא אומר שזה בהכרח לא צריך להיות ברשימה של דברים ממכרים, זה יותר אולי מצביע על בעצם דיון שממשיך עכשיו, על עד כמה זה טוב להשתמש במודל הזה בשביל להגיד זה התמכרות. מה שבטוח, אנחנו לא בשלב של להגיד, הנה צילום של המוח, זה ככה נראה בן אדם חור, נקודה. לא משנה מה, לא, זה לא עובד ככה. ואנחנו ראינו ואולי עוד נמשיך לראות עוד סימנים לכך לפוטנציאל ההתמכרותי של קנאביס, אבל בנושא הזה זה לא עובד טוב.
אולי חשוב להגיד זה שידועים לנו גם חומרים אחרים שאנחנו מחשיבים כממכרים, ושאין לה, הם לא עונים לכל הקריטריונים של המעגל דופמין הזה.
נכון, וזה גם יכול להיות חלק מעניין של מצב המחקרי כרגע. זה לא נראה הכיוון. מה שאנחנו כן יודעים זה שבסופו של דבר רוב הדברים האלה מובילים לשחרור של דופמין בצורה עוצמתית. עם זאת, הקורלציה הזאת היא חסרת כמעט משמעות, זה כמו ששוקולד או אהבה משחררים כמויות גדולות של דופמין, זה לא רלוונטי. זה במה עוד נושא חשוב שלא נגענו, זה נזק.
מה זאת אומרת?
זה בעיה, זאת הבעיה של הגדרה של התמכרות. אנחנו יודעים בבירור, אנחנו מכירים דוגמאות שבשבילנו בבירור שיש פה נזק משמעותי, זאת אומרת, בן אדם שרצח את אמא שלו בשביל להשיג כסף למנה הבאה, למרות שהוא אוהב את אמא שלו.
נזק ברמה הזאת, חשבתי נזק מוחי כמו שאלכוהול יוצר נזקים.
גם.
אוקיי.
הדברים האלה הם נורא חשובים, במיוחד שאתה אתה רוצה לקחת את כל הדברים האלה שעברנו עליהם, ואז להגיד, אוקיי, זה מאוד מבלבל. בוא נסה לקמת את כולם ביחד, ולשים את כל הסמים, ולראות איך הם יוצאים בהשוואה אחד לשני. ויש כמה מחקרים שעושים את זה, לצערי אף אחד מהם לא ממש תואם את השני, זאת אומרת, כל אחד מביא איזו יציאה אחרת, למרות שהם יוצאים, שוב, די קונסיסטנטים בתוצאה הסופית שלהם, ששמה את מריחואנה בסקאלה מאוד נמוכה, מהסיבות הבאות. הנזק הוא כמעט אף פעם לא רציני, גם כשאתה מדבר על, הם לוקחים מדדים של נזק לאחרים, נזק לעצמך, נפשי, פיזי, אז הנזק נמצא מאוד קטן בהשוואה להירואין, אלכוהול, קוקאין, כל האלה.
כן, טוב, נזק זה באמת משהו אמורפי.
זה משהו אמורפי, מצד שני, בעיניי זאת הנקודה. מה זה משנה אם אתה מכור למשהו, אם זה לא יוצר נזק?
כן.
אז תהיה מכור. העניין הוא שבאיזשהו שלב, התיאוריה אומרת, או היפותזה של אנשים, באיזשהו שלב זה נהפך לבעיה. Well, maybe it does, maybe it doesn't.
אבל יש סמים שבהם אנשים לא מקבלים החלטות כאלה. שבהם אנשים כן הולכים לגור באיזה, לא יודע, אני רואה את זה בסרטים ובסדרות, אני לא יודע אם זה כן, אנחנו הולכים לגור בסקווטרס, בלא יודע מה, מחוץ לבית, רק כי שם יש את המנה, והם יכולים לגנוב ולהיות, זה נרקומניות בעצם, אז כלומר, יש סמים שבהם זה כן נגרם.
כן. אז בוא נראה, יש עוד אלמנטים שמסתכלים עליהם בשקלולים האלה, חלקם כבר הזכרתי ב-DSM-4. טולרנס. מריחואנה מאוד נמוך. אני יכול להגיד מניסיון שהוא ממש לא אישי, שאחרי שנים ששימוש קבוע, אני לא צריך יותר בשביל להגיד אותו היי, או הבן אדם הוא שהתכוונתי אליו שהתחלתי את המשפט הזה. זאת אומרת, זה לא אני.
כן, גם בזה הרי, לפחות לעומת התקופה הראשונית, יש בעיה, כי בתקופה הראשונית של שימוש באיזשהו סם, יש את כל ההתרגשות והעניין החברתי, וכאילו הרבה אפקט פלסבו שהוא בעניין, ובשימוש קבוע כל זה יורד. אז גם זה מן הסתם צריך לקמת ולראות איך מנתחים את זה. מורכב.
אכן. עוד דבר שמסתכלים עליו זה withdrawal symptoms, סימפטום של גמילה, והם באופן notoriously very moderate, מאוד נינוחים אצל משתמשי גרס, קנאביס, THC, בהשוואה למשל אפילו לקפה. ירון.
ברק.
הגמילה מקפה הרבה יותר כואבת מהגמילה ממריחואנה.
אפילו מילולית, כאום מיגרנות וכאבי ראש.
כן, שזה מה שמעניין פה, זה מצד אחד, זה אלמנט חיובי, ללמה זה לא מכיר. מצד שני, זה שכזה לא בעיה, הופך את ההצלחה להיגמל למאוד בעייתית. יחד עם ה-perceived, מה שנקרא, perceived damage.
תפיסת הנזק, או הפחד מהנזק הלא קיים. כי זה לא ביג דיל.
כן, כי אתה בא, אתה רוצה, הגעת לנקודה שאתה רוצה לגמל, אבל זה עדיין כיף, והכאבי גמילה הם לא רציניים,
אוקיי, זאת,
כן, מה זה? והרבה, למעשה, מה שמיוחד, הרבה מהאנשים שבאים למרכזי גמילה, בעצם לא מבקשים לגמל לגמרי, אלא להוריד את הכמות. שזה בעיה, למעשה. כי זה, אנחנו מסתבר שאנחנו לא כל כך עובדים ככה בהרבה מקרים. לא שזה בלתי אפשרי, כן? אבל כן. אם אתה הגעת למצב שאתה מכור, כנראה שתצטרך להיגמל לגמרי. Reinforcement זה עוד מדד שאוהבים להשתמש בו.
אל תדבר אליי ככה.
אבל זה נכון, ירון. שזה כמה הסם גורם לך לרצות להשתמש בו שוב. Which is kind of dumb. אבל משתמשים בזה. בכל מקרה, נקודה היא, שאתה מחבר את כל הנקודות האלה, גם בנפרד אגב, אבל גם במיוחד שאתה מחבר אותה, מריחואנה לוקח מקום מאוד נמוך ברשימה, מעניין לדעת שהפתיע אותי, זה דווקא אבל יותר נמוך מסמים הזייתיים כמו LSD.
יותר נמוך מסמים?
לא, יותר גבוה.
יותר גבוה.
כאילו הם כאילו בקרוב לאפס, זה לא מכיר בכלל. אנשים לא מתמכרים לזה, נקודה.
סמי הזיה באמת?
כן. זה לא אומר.
אולי כי אם הם התמכרו, אז זה self-selecting group של כל אלה שלא מתו מזה.
זהו, זה לא אומר שאין לזה נזקים שהם יכולים להיות יותר גבוהים, במיוחד בהשוואה של כמויות שימוש. כן. אבל מבחינת הנטיות להתמכרות, הם בחלק של האפס של הרשימה, non-significant.
מהאנשים שהסטודנטים הגיעו אליהם עם שאלון והם היו קוהרנטים מספיק לענות עליהם.
כמה. כמה. כן, ובטופ של הרשימה, הרואין, קוקאין, אלכוהול, ניקוטין, מס, מס זה סוג של זה, אבל זה תלוי גם איזה, זה חלק עוד חלק מהבעיה, כאילו יש כל כך הרבה סמים שאתה יכול להכניס שם, ותתי צורות שלהם, וכל אחד עושה את זה קצת אחרת, לא כולם מכניסים את קרק קוקאין, שיותר גורם מקוקאין, לצורך העניין.
גם אלוהים, אלוהים. גם אירואין, אני מניח שזה בין הסנפה לבין הזרקה, לבין עם חימום, לבין כאילו...
כן, לפחות אתה יודע, אבל אוקיי, לא רק... אירואין בעיקר מוזרק בשימוש לא הנפוץ. מעטים מאלה שמגיעים להתמכרות, הם מזוהים עם אישון שלו על מריחואנה. לסיכום, אז עברנו פה על כל התחומים השונים שמסתכלים על אלמנטים שונים שמיוחסים להתמכרות ומשותפים לאנשים שמזוהים כמכורים, וראינו שהוא גם דומה במובנים מסוימים וגם שונה במובנים מסוימים בכל אחד מהתחומים האלה. וזה מתכתב יפה עם האחוז נמוך של האחוז נמוך יחסית של ההתמכרות לפי השאלונים. מה אפשר להגיד על זה אבל? שלאנשים מסוימים ודאי שיש סיכון כזה, אם הם צעירים ומשתמשים הרבה, אז בכלל, אבל לא רציני.
כן, זהו.
זהו, כן, המסקנה הסופית פה היא בעייתית.
נראה לי שסיימת בזה, ולדעתי זה הדבר הנכון לסיים בזה, לסיים במדד הנזק. שזה, כאילו, אני... טוב, זה מעיד גם על הראיית עולם האידיאולוגית שלנו, אני איתך okay. בזה שזה אחת מהקטגוריות הכי חשובות בלהסתכל בהם על הדברים האלה,
right.
ובקטגוריה הזאת, כמו שאתה אומר, it's a non-issue.
כן, okay. it's a non-issue, but
לעומת שער, כאילו...
זה באמת, ההשוואה הזאת, כל הזמן יבקרו, כל הזמן מבקרים אנשים שהם נגד לגליזציה בעיקר, את ההשוואה לקפה, אבל ההשוואה לקפה היא כל כך רלוונטית פה,
לקפה, לפיצה דומינוס, לא, כאילו...
לקפה יש תופעות withdrawal יותר קשות, ולמריחואנה יש intoxication יותר גבוה. זה ההבדל העיקרי ביניהם, והקפאין לרוב נחשב יותר ממכר. אז כאילו, שלא לדבר כמובן על דברים כמו סיגריות ואלכוהול שהם חוקיים בארצנו.
כן, פשוט קפאין הוא יותר יצרנים, נתפס כי יותר יצרנים ממריחואנה.
כן, מה שחשוב זה לזהות את אותם אלמנטים שקיימים במריחואנה, שהם אחראים... לאותו אחוז קטן של התמכרות, ולזהות דרכים לטפל בזה. זה מה שחשוב, כי אנחנו נראה, במיוחד עם ההתגברות, שלא תהיו תמימים, אנחנו נראה עם ההתגברות של מריחואנה בשטח, בלגליזציה ברחבי העולם, שבתקווה תמשיך, יותר ויותר אנשים מכורים, שזה בעיה ונטל על החברה. אל תזלזלו בזה, כן? אבל אם אתה רוצה לדבר על איזה בעיה שלנו עם התמכרות היום, זה לא אחד מהרצינים שבהם.
אלכוהול וסיגריות.
כן.
אלכוהול, סיגרת אולי, ואוכל רע, אני לא יודע, כאילו... כן, אני מניח שכאילו, כשמרחיבים את גבולות הדיון זה...
כי ספציפית הם מוזרים התמכרות מאוד גבוהה, withdrawal שלהם מאוד חזק, הנזק פיזי במקרה של סיגריות, במקרה של אלכוהול, הנזק על אחרים, על תפקוד מנטלי או תפקוד חברתי נורמטיבי, יש סמים ויש סמים, אז נכון, לא צריך לשים את זה בצד ולהגיד, זה שטויות, בצד שני, לא צריך לעשות מזה עניין.
All other things being equal, non-issue.
שוב, אני לא רוצה להגיד non-issue, זה לא מקובל עליהם, במיוחד שאתה מסתכל על כלל האוכלוסייה, אתה מדבר, אני מגיע למספרים של מיליונים של אנשים שמכורים לקנאביס, וזה עושה להם לא טוב.
They're fucking assholes, so...
קיצור, יש פה על מה להסתכל, זה חשוב, פשוט בהשוואה לסמים אחרים זה כלום, אבל זה שם. אל תזלזלו בזה, קצת שני, אל תדאגו מזה.
אני רוצה לזלזל בזה ואני מאוד מודאג.
אוקיי, יפה.
Thank you very much.
You're very welcome.
That's very enlightening.
I hope so. ירון, למה אתה מכור?
לאייטמים פיקנטים ברק.
וואו, הלוואי עליי.
אה?
הלוואי עליי. כי זה היה סבל בשבילי המחקר הזה.
טוב, אז ה-FBI.
קול. בדרך כלל זה יהיה CIA.
לא, אז פה זה ה-FBI. ככה, מהתרבות הפופולרית שאנחנו צורכים, די מתקבל הרושם שה-FBI הוא סוג של גולד סטנדרט מבחינה פורנזית.
פורנזית?
פורנזית. יש להם את המעבדות.
עכשיו שאתה הולך להגיד מוסרית.
לא, oh God, no. יש להם את המעבדות הכי טובות, את הכלים הכי טובים, נחשבים בעולם למשמעותיים, הם עושים את כל הדברים המגניבים האלה עם DNA או ניתוחים mm-hmm. אחרים, mm-hmm. והרושם זה ש-they know their shit.
יפ.
הם לא משתמשים בפוליגרף, לדוגמה.
That's good.
כן.
מתי הם הפסיקו, מתי שואלים שהר בטח הם השתמשו בעבר, לא?
לא, כי אומר, הם השתמשו בזה כדי לאיים על חשודים בחקירות, mm-hmm. אבל במקור הבן אדם שפיתח את זה בא וניסה למכור את זה,
כן.
בשנים של מקארתי והכל, והם בחנו את זה איזה כמה פעמים והתנערו מזה. עכשיו, במובנים מסוימים זה באמת המצב, אבל הרבה פעמים זה מעיד יותר על המצב האומלל של המחקר הפורנזי באופן כללי, יותר מאשר על המקצועיות של ה-FBI. Mm-hmm. ולאחרונה עלתה דוגמה די מזעזעת שהיא ממחישה איך ה-FBI, כשהוא כבר עוסק בפורנזיקה, אז הוא לא מבקר את עצמו בצורה טובה, והוא לפעמים ממציא תחומים שלמים מאפס, וטוען שהם ולידים למרות שהם לא.
זה מעניין. אבל לגבי החלק הראשון, הייתי שואל אותך, איזה ארגון הוא כן טוב בלבדוק את עצמו?
בלבקר את עצמו?
כן.
אני מבקר את עצמי הרבה פעמים.
אתה לא ארגון.
ביקרתי את עצמי בבית, הסתכלתי במראה, עשיתי עצמי שלום. אז ככה, ספציפית באפריל, יצא דיווח בהש-הש,
זה עיתון של השפאפיס?
לא. פרויקט משותף של ה-FBI, משרד המשפטים האמריקאי, וארגון אינוסנס.
אינוסנס?
אינוסנס, זה ארגון שבוחן מחדש עתירות של אסירים שהם על דף ראו.
כן.
כדי למצוא בעיות במשפט שלהם.
Oh my God. איזה יופי, לא ידעתי שה-FBI מעורב בכזה דבר.
אז נראה בדיוק איך הוא נגרר לשם, סקרימינג אנד קיקינג.
הבנתי, זהו, זה לא נשמע הגיוני.
כן, וספציפית זה בנושא של סוג ספציפי של ראיות, בשם ראיות של ניתוח שיער פורנזי. Hair analysis.
Hair analysis, לא DNA analysis of hair, אלא hair analysis בפני עצמו.
נקודה יפה שאתה אומר. אז בוא נדבר על מה הכוונה בניתוח שיער. אז ככה, מאז שנת 2000, יש יחידה, או במשך ה-40 שנים האחרונות, יש יחידה בשם Hair and Fiber Analysis ב-FBI, ומאז שנת 2000 היא מנתחת דגימות שיער, בעיקר על ידי ביצוע DNA, DNA מסוג ספציפי, נקרא DNA מיטוכונדרי, זה לא כמו DNA או בדיקות DNA לדגימות יותר טובות של רקמות, שיער זה דגימה ממש degraded של רקמות, אבל עדיין אפשר להוציא ממנו דברים, לבצע התאמות די טובות, וזה מאפשר סינון חשודים לא רע.
Yes.
אז זה די דומה לטכניקות דגימות DNA רגילות, אבל בוא נגיד זה ככה, מדגימה טובה של DNA היום אפשר להגיע להתאמה לאחד מתוך 10 מיליון אנשים, או אחד מתוך מיליון אנשים. Mm-hmm. בדגימות שיער זה 1 ל-50 אלף אנשים, 1 ל-100 אלף.
It's not bad.
לא, זה לא רע.
אם אתה יודע איך להשתמש בזה.
זה גם נכון, ואם אתה יודע, א', יודע איך להשתמש בזה, ב', לא מציג את זה כיותר ממה שזה.
בבית משפט, למשל, כפי שאני עשה כבר 1,000 פעם.
Yes, כאילו, אתה לא אומר זה מצביע שהחשוד עשה את זה, אלא אתה אומר זה מסנן חשודים מסוימים, או
כן, אבל המטרה של ה-DAA זה להכריע כנגד אנשים.
אז, ועוד מעט נדבר גם על זה.
It's terrible.
אפילו תחת הקטגוריה הזאת, נראה שנעשו דברים שאסור לעשות.
Ooh, I like it.
Yes. עכשיו, זה נשמע לא רע. ו-DNA עם כל החולשות שלו, זה סוג ניתוחים שהיום לפחות יודעים איך לעשות אותם לא רע. ידועה אמינות שלהם, יש גולד סטנדרד. בגדול יודעים איך לשפוט אותם.
כן, וכל התחליפים שהציעו בינתיים עוד לא תפסול, עוד לא יצרו מספיק דאטה בשביל להיות אמינים, כמו בוגל, בקטריה,
פלורת הבקטריות שהשארת. אז זהו, הפרויקט לא עוסק במה קרה משנת 2000 ואילך, אלא בניתוח של דגימות שיער שה-FBI עשה בין 1980 ל-1990.
Oh, the golden years. Oh, סליחה, the second golden years, the first golden years, היו עם, איך קוראים לו, עם טרומן. לא טרומן, איך קוראו לו, נו?
קרתי?
לא, נו, פאקינג, the crossdresser, הובר.
הובר, yes.
זה היה עידן הזהב הראשון, וה-80 זה היה עידן הזהב השני.
אז עוד מעט נדבר על לא, איך הם הצליחו להגיע למצב שבו זה עידן זהב. אז ככה, הניתוח שיער הזה לא כלל ניתוח של DNA, אלא השוואה של צבע, צורה, רמות יובש, פגמים ועוד מגוון רחב של פרמטרים אחרים, שעל פיהם חוקרים פורנזיים התיימרו להגיד אם דגימת שיער מסוימת שנמצאה בזירה מתאימה לשיער של חשודים או לא.
ניתוח שזה FBI ולא לוריאל?
כן, זה FBI.
יובש, קצוות מפוצלים.
אז זהו, אלה דברים שהם יכולים להיות מאוד רלוונטיים. בטח כולנו כמובן אוהבים לראות את Law and Order Special Victim Units עם Ice-T, Ice-Cube.
רק אם יש לי מספיק זה הקרם לחוט.
אז זהו, כי שם הם הרבה פעמים עוסקים בדגימות שיער שיודעים שהן דגימות משיער ערווה. כי רמת הקרזול שלו היא שונה מדגימות שיער פנים. אז זה דוגמה, כל מיני דברים כאלה.
Sounds racist to me.
רמות... come on.
Just saying.
בכל אופן, אז על פי הפרמטרים האלה ואחרים, אפשר שוב לעשות סינון חשודים, להגיד מידת התאמה לחשוד, דברים שכאלה. וזה תחום שהתבסס בעבודה משטרתית בארצות הברית מאז שנות ה-50 ואילך. צמח משם.
Sweet.
עכשיו, רק להבהיר, לא מדובר בפסדו מדע. שולי השגיאה רחבים, אבל בתור ראייה תומכת וכאמצעי פרקטי לצמצום רשימת חשודים, זה אחלה באחלה, כמו ניתוח דגימות נעליים, ניתוח דגימות צמידים, ניתוח דגימות בגדים, כל הדברים האלה, כשמקפידים עליהם ועושים אותם כמו שצריך, זה מדע. מדע פורנזי.
או יש בזה אלמנטים מדעיים שמודעים למוגבלות שלהם, כפי שאפשר להגיד על פסיכולוגיה, אתה יכול להגיד זה על כל... אם אתה מבין את המגבלות של זה ואיך להשתמש בזה, אז זה יכול לשמש אותך בצורה טובה ואפקטיבית.
כן, כי דוגמה, דיברנו על ההבדל בין ניתוח כתב יד פורנזי לבין גרפולוגיה.
Yeah.
שכאילו, גרפולוגיה זה פסדו מדע, אין שום גולד סטנדרט, אין שום תקפות, אין שום... הבעיה מתחילה כשמומחים פורנזיים עומדים מול חבר המושבעים ומציגים את הראיות האלה בתור מה שהם לא. כלומר, זיהוי מדויק של בן אדם, כשהם טוענים דגימת השיער הזאת מתאימה לחשוד, או מזהה את החשוד, או מוודאת שהרצח בוצע על ידי החשוד.
אתה אומר שהמומחים טוענים, אבל מה שאני מכיר ומבין, זה צורת השאלות שמובילה לתשובות מהסוג שנותנים את הרושם הזה.
אז ככה, אתה מדבר על אמצעי רטורי,
כן.
שגם הוא כאילו a dick move.
It is a dick move, but it's part of the system.
אז לא.
לא?
אנחנו מדברים על משהו חריף בהרבה.
Oh shit.
כן, עוד מעט נגיע לזה.
Nothing you can hide behind is what you're saying.
כן, בדיוק. עכשיו, חלק מהבעיה היא אינרנטית לתחום. כלומר, בניגוד לזיהוי טביעות אצבעות או DNA, אין סטנדרט מקובל פורנזית למידת ההתאמה של דגימת שיער לחשוד. לדוגמה, בטביעת אצבע יש מדד שנקרא matching points, שזה אומר כמה נקודות באיזה שלב ברכס מתאים לכמה נקודות זה. אז אתה יכול להגיד התאמה של 7 נקודות, 6 נקודות, וכולם יודעים על מה אתה מדבר. ב-DNA יש התאמה של הרצף, כי גם שם זה הכל מדוד. פה לא. אז לדוגמה, נניח ויש לי שיער, יש לי שערה שהיא מתאימה ביובש, באורך ובצבע לחשוד מסוים. זאת התאמה חזקה?
I would say no.
כמה היא תתחזק אם גם יש התאמה במידת הכיפוף והסלסול?
קצת.
אז זהו.
I mean, hair, really?
אז ככה.
זה בכלל צריך לקחת זה במכלול של עוד דברים אחרים. כי כשלעצמו זה לא נראה לי מספיק, לכלום.
עכשיו, מילא שזה לא מספיק, זאת לא הנקודה. הנקודה היא שאף אחד לא יכול אף אחד לא מסכים על מה נחשב מספיק.
Right.
גם ביחידה הזאת ב-FBI, כשמומחים שונים הלכו והציגו את הראיות, הם התייחסו למידות שונות של התאמה בדרך לא קוסיסטנטית. אז היו חוקרים, שוב, מה-FBI, מאותה יחידה, שהציגו התאמה ב6 פרמטרים בתור התאמה גבוהה, כמעט ודאית.
כמעט ודאית.
אחרים התעקשו על רף של 20 או 23 פרמטרים.
זה הבדל מאוד משמעותי, ירון.
מאוד משמעותי. וגם פה לא הייתה חפיפה בין כמות הפרמטרים, בין מומחים שונים. כלומר, נוצר מצב שבו הדעה הסובייקטיבית של החוקר השפיעה הרבה יותר ממידת ההתאמה בפועל, כי הוא לא אמר מצאתי התאמה בסוגיות אלו, אלו ואלו, הוא אמר מצאתי התאמה חזקה מאוד. Mm-hmm. אחרי זה הולכים ליומן המעבדה ובודקים אותו ורואים שזה התאמה בשלושה פרמטרים.
כן.
ואחרים מתעקשים על 20 פרמטרים בשביל זה.
אוקיי. Okay.
אז זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה,
כן.
זה שברגע שסוף סוף יש סטנדרט מדעי טוב יותר, mm-hmm. כמו התאמות DNA, אז בחינות חוזרות ובסמיות של תיקים ישנים, הראו שגם כשחוקרים בטוחים בהתאמה מושלמת,
כן.
בכל הפרמטרים,
כן.
עדיין הם טועים ב-11% מהמקרים.
זה לא מעט.
במקרים המושלמים.
שהם חושבים שזה, כן, שהם חושבים שהתאמה מושלמת, אז טוב, קשה להגיד, כי זה לא נקבע מראש מה זה התאמה מושלמת.
אתה עושה ניסוי בתנאי מעבדה,
כן.
וגם כשבכל פרמטרי הבדיקה, יש איזה 50 או משהו כזה,
אוקיי.
בכולם יש התאמה,
כן.
זה עדיין לא מתאים ב-11% מהמקרים.
זה הרבה ביחס ל... זה נשמע כמו הרבה.
כן, בפועל זה אומר שהמהימנות של כל התחום היא נמוכה בהרבה ממה שחשבו עד היום.
כן, אז בוא נגיד, אבל אנחנו יודעים לקחת את הנתון הזה ולהגיד, אז אם יש לך 20 פרמטרים, זה יוצא כמה אחוזים נכון או לא נכון?
אנחנו לא יודעים לעשות את האקסטרפולציה הזאת, אבל זה כן הרבה יותר ממה ששיערו. כלומר, באופן כללי, גם כשחוקר אמר זאת התאמה טובה מאוד, צריך... כן. להתייחס גם לזה בערבון מוגבל.
עד כמה נדירות התאמות ברמה כזאת של 50 פרמטרים?
זה לא קורה. זה תנאי מעבדה מושלמת שנעשה לצורך הניסוי.
בדרך כלל מה? אתה בסביבות ה-20?
20 זה נחשב למאוד מאוד חזק. לרוב אתה על אזור...
זה גם נדיר, אתה אומר. 20 זה נדיר? אז
לרוב אתה 10, 15.
יכול להיות שאתה בכלל ב-50%, אז we don't even know.
We don't even know.
אבל זה יכול להיות שם, אין שום סיבה שזה לא יהיה.
זה יכול להיות.
שיט.
אבל... אפילו על זה אנחנו לא מדברים.
What?
אנחנו אומרים, בלי קשר לכל החולשות המובנות האלה.
כן?
שים את כל זה בצד, חוקרים של ה-FBI פשוט שיקרו. ומזה צמח כל הפרויקט הזה. כלומר, זה שכל התחום הזה בעייתי, וזה שהמדדים בעייתיים, uh-huh. ואין גולד סטנדרט וכל uh-huh. זה פשוט הרקע לחקירה הזאת,
okay.
שבחקירה הזאת היא על מומחים פורנזיים של ה-FBI, ששיקרו. לדוגמה, הם אמרו לתביעה,
okay.
שהם עשו התאמה ב-20 פרמטרים,
okay.
יומן המעבדה שלהם הראה שהם עשו התאמה בשלושה.
Maybe they got mixed up with another check.
באופן חוזר ונשנה.
Oh my god.
Yes.
וזה כמה אנשים ספציפיים או שזה all over the board?
אז מיד נדבר על זה.
Oh
היו כמה לופים של החקירה הזאת.
כן.
וזה סיפור ממש מזעזע.
Carry on.
כן. אז ככה. עכשיו כשאנחנו מבינים את עולם התוכן, מה פתאום ה-FBI מוציא עכשיו דוח בנושא של החקירה הזאת?
בטח ניסה להדחיק אותו איזה עשור, אם לא שתיים.
Yes. עכשיו, זה לא בגלל אלטרואיזם, הגינות או שירות לציבור.
פליז.
כבר עשורים שידוע שתחום בדיקות השיער הוא בעייתי, ושחוקרים פורנזים של ה-FBI מציגים אותו בצורה בעייתית, ובאופן עקבי בבית המשפט. כלומר, הבעייתיות היא עקבית. בשנות ה-90, בעקבות כמה אירועים של אנשים על death row, כלומר, שנשפטו להוצאה להורג, שאפילו הגיעו לבית הדין הגבוה לצדק בארצות הברית,
יופי.
בית הדין הגבוה לצדק אילץ את ה-FBI ואת משרד המשפטים לבצע חקירה של כמה עשרות תיקים ספציפיים,
כן.
של כמה חוקרים ספציפיים מה-FBI שנמצאו כרשלנים.
רשלנים.
רשלנים.
זה איפה שזה עוד חשבו דברים טובים על ה-FBI.
חכה, it gets better.
לא, סתם.
הם גררו, ה-FBI ומשרד המשפטים גררו רגליים, משום ביקורת ציבורית משמעותית, עד שב-97... התחילו לזלוג החוצה לעיתונאים רסיסים מהבדיקה.
רגע, מתי זה התחיל אז? 80 ו? מתי המשפט הזה היה?
זה ב-90, שנת 90 ספציפית. ב-97 התחילו לזלוג דברים של הבדיקה של כמה עשרות תיקים האלה, וה-FBI חטפו על הראש כי לקח להם 5 שנים לעבור על 60 תיקים או משהו כזה. בזמן הזה, 3 מהאנשים שהתיקים שלהם היו בבחינה הוצאו כבר להורג,
Oh man,
רביעים.
They couldn't get a stay of execution בגלל שזה נמצא בחקירה כרגע?
לא, כי זה היה חקירה על נהלים פנימיים של ה-FBI.
Oh, you fucking assholes.
והרביעים מת בעודו ממתין
well,
לאירור אחר.
זה כבר סיפור.
אז מתו אנשים.
לא, רגע, אתה אומר, לא, רק אחד אבל מת טבעי, נקרא לזה.
כן. שלושה הוצאו להורג.
I mean, that's just, oh my god.
עכשיו, ספציפית התיקים האלה היו על בוחן, או רוב התוצאות השליליות בהם היו על בוחן אחד של ה-FBI, בשם מייקל פי מלון.
נו, מה, מייק מלון, come on. What an asshole. He's got an asshole's name.
He was an asshole. הוא היה נלהב מדי על דוכן העדים ומציג דברים כנחרצים מדי.
That's your first clue.
אז לדוגמה, אחרי שהפוליס אקזמנר הרגיל לא הצליח לבצע התאמה בין דגימות השיער לדגימות של החשוד, התובעים פנו למלון, והוא העיד בבית המשפט ש there was a high degree of probability שהשיער הגיע מהפושע בשם דוקט. אבל מבחינת הנהלים הפנימיים של ה-FBI אסור להגיד את המשפט הזה.
What do you mean?
High degree of availability שהשיער הגיע מבן אדם, אסור לך להגיד את זה. אתה צריך לדבר בכמויות לכמה אנשים השיער הזה היה מתאים, ולדבר באופן הזה. אסור לך להצביע על בן אדם ולהגיד יש סיכוי גבוה שזה הגיע ממנו.
מבחינת ה-FBI אתה אומר, או שמבחינת התהליכים משפטיים?
מה שה-FBI מנחה את האנשים שלו להגיד בתהליכים משפטיים.
אוקיי, כדי לא להסתבך.
אה?
כדי לא להסתבך. למרות, למרות שהם עושים פרקטיקה שמוכרת על ידי כל תובע, או מגן, זה שאתה הולך למצוא את המומחה שכן תומך בטענות שלך.
אכן.
והרי מומחים מקבלים תשלום על ההשתתפות שלהם.
כן.
לא, לא, לא משנה מה הם יגידו, אבל מסיבה, נותנים להשתמש באותם מומחים,
רוצים לרצות, כן,
כן, exactly.
Yes. עכשיו, מלון הזה הוא כאילו, הוא עשה גם דברים כאלה, והוא גם שיקר בפועל על דברים. עכשיו, זה היה בשנת 97, היה קצת רעש ציבורי, כי אנשים מתו.
Yes.
אבל ה-FBI פשוט השתמש במלון הזה.
בסדר, אבל האנשים האלה היו קרימינלים.
הם היו על דפרו.
זה אמין כמעט.
ה-FBI הצליח להשקיט בחזרה את העניין, סגר את כל העסק כאילו שמדובר בחוקר בעייתי אחד או שניים, לא השיג שום מסקנות גורפות, וההתנהלות של היחידה הזאת לא נחקרה. עכשיו, חמור מזה, אף אסיר מורשע אחר או פרקליט הגנה לא יודע בנושא של מי החוקרים שהיו בעייתיים בחקירה הזאת של ה-FBI, במובן של יכול להיות שהם דפקו גם עדויות של אנשים אחרים.
Right.
ומשרד המשפטים לא הודיע לאנשים שנשפטו, יושבו בכלא וכולי.
כן.
תשמעו, אנשים פוטרו בגלל שהם היו לא מקצועיים בעדות שלהם, אולי זה משפיע גם על התיק שלכם.
What?
כן. עכשיו,
oh my God.
מי שהיה האינספקטור ג'נרל, המבקר הכללי של משרד המשפטים ב-97, בפייסקו הזה, הוא עכשיו אחד... הוא עכשיו אחד המייעצים פרו בונו לפרויקט אינוסנס, לפרויקט שלוקח תיקים של חשודים, של נאשמים ובודק אותם וכולי.
אתה יודע, זה מעניין, the general inspector generally inspects, that is, they expect him to inspect generally.
But he needs to inspect very specifically.
דניקי. כן, דניקי.
עכשיו, הוא אומר שמבחינתו, מאז שהוא עזב את התפקיד, הוא ניסה מאוד, הוא כל הזמן מנסה להביא לבחינה מחודשת שהמקרים האלה, כי הוא אומר, לא עשו עבודה כמו שצריך, לא שונו נועלים, הבעיה עדיין שם.
כן.
עכשיו, זה היה בשנת 97.
כן.
לכאורה הכל הושקט. בשנת ה-2000, בשנות ה-2000, מ-2002 עד 2005, שלושה עירורים מוצלחים הצביעו על בעיות של שלושה חוקרים פורנזיים אחרים מאותה הידיעה.
נוכחים?
מאותה היחידה נוכחים.
Oh my God.
והם הציפו שוב פעם את הנושא. תחקיר של הוושינגטון פוסט מ-2012 על העירורים האלה פוצץ את זה לגמרי.
למי ששואל למה עיתונים זה חשוב.
Yes.
בלוגרים לא יעשו את העבודה הזאת.
לא.
סטארי, הם לא יוצאים לחקור ואף אחד לא משלם להם.
כן, זה דורש הרבה עבודה ארוכת זמן.
עבודה שטח וזה, סיכונים אפילו.
אז כל זה ותהליכי רקע אחרים, אילצו את ה-FBI ואת משרד המשפטים ללכת לכיוון פרויקט משותף עם אינוסנס, כדי לחקור תיקים שבהם היחידה הזאת אולי פישלה.
יס.
הממשל זיהה 3,000 תיקים בתקופה הרלוונטית.
תחשור טוב מאוד על המשפט הבא שאתה הולך להגיד אחרי שאמר לו 3,000 תיקים.
הממשל זיהה 3,000 תיקים מהתקופה הרלוונטית, בהם ניתנו ראיות חשובות בנושא זיהוי CR.
Good.
בטכניקות הבעייתיות האלה. עד היום ה-FBI הספיק לבחון רק 500 תיקים. למה יוצא פרסום כבר עכשיו, למרות שעברנו רק חלק קטן מהדרך?
I don't know.
כי כבר אחרי ה-500 תיקים האלה ברור שמדובר בקלאסטר פאק מטורף לגמרי. מתוך 500 תיקים, ב-268,
That's more than half.
חוקרי FBI סיפקו ראיות מפלילות.
What do you mean מפלילות? מפלילות גרמו לנשם להיות, אוקיי, בסדר.
כן. אתה רוצה לנחש בכמה מתוכם התגלו בעיות חמורות בהצגת הראיות?
266.
A little shorter.
260, 240.
257 תיקים.
Oh my God. So almost all of them.
ב-96% מהתיקים המפלילים התגלה בעיות חמורות.
חמורות, לא סתם, לא בעיות מינוריות.
לא, שזה כולל שקרים, הצגה לא מדעית של העניין, וטענות שמבחינת ה-FBI הן חורגות מעל מה שהיה מותר להגיד.
טוב, אוקיי.
עכשיו, מתוכם...
What the fuck, dude, that's a lot.
35 נאשמים...
לא.
קיבלו גזר דין מוות.
בסדר, אבל יש עוד, יש עוד נתונים אחרים שהכניסו אותם לכלא, לא? זה לא רק על סמך העדות הזאת.
אז אנחנו נדבר על זה.
אוף שיט.
מתוך ה-35 נאשמים, 33 היו בקבוצה הבעייתית. מתוכם 9 כבר הוצאו להורג. ו-5 נוספים פשוט מתו מסיבות טבעיות, on death row. עכשיו, אוקיי. מה שאתה אומר זה נכון.
כן.
זה רק חשף את הבעיות בתיקים. אי אפשר לדעת בוודאות מה מההחלטות האלה גרמו למושפעים להגיע עם גזר דין נאשם או לא.
כן.
אבל זה כן אומר שיש המון תיקים שעכשיו ייפתחו מחדש, כי בגדול מה שזה אומר זה שצריך להיות סוג של מיסטרייל, לא בדיוק כן. טכנית, אבל סוג של.
כן.
וזה גם אומר שיש עוד מעל ל-2,000 תיקים, שה-FBI בכלל לא בחן, אבל אם ניקח את האחוזים האלה כסוג של אקסטרפולציה להמשך,
yeah.
זה עומד להיות בעייתי, ובאופן כללי זה גם אומר ש, כל התחום הפורנזי הזה, פשוט כאילו, by and large מתנהל בצורה דפוקה לגמרי בבית המשפט, שוב, לא ברמת הרטוריקה של התובע,
okay.
אלא ברמת, איך המומחים הפורנזים של ה-FBI, זה כן. לא אנשים עצמאים, זה לא קונטרקטרס, זה המומחים הפורנזים של ה-FBI, פשוט עוברים בלי לשים לב, עוברים בלי למצמץ פעמיים על כל הגיידליינס שיש ל-FBI בנוגע למה התחום הזה, מה הגבולות שלו, מה ה-Error Bars וכולי.
ויש להם גיידליינס.
יש להם גיידליינס, כן. שלכאורה רועננו אחרי
רועננו.
אחרי המקרה ב-97.
מה הסנקציות שהולכת ליפול על החוקרים האלה, הייתי רוצה לדעת, ירון.
אז ככה.
Because they should be in fucking jail.
ה-FBI מבטיח...
well, there we have it.
To conduct an independent investigation of the laboratory protocols, practices and procedures, ולברר איך ולמה הדברים האלה הורשו להימשך so long.
זה לא מה ששאלתי.
ובכן,
כן.
הם גם מבטיחים להשתמש ב-aggressive measures and review the process.
So somebody might get fired?
לא אמרתי את זה, ברק.
זה נשמע כמו הדבר הכי גרוע שעשו לקרות להם.
כי ה-FBI גם will strongly encourage.
כן, strongly encourage.
מדינות להשתמש במומחים פרטיים בנוסף למומחי ה-FBI.
Yeah, but there were people there who went on the stand and lied and put people in prison. It's unacceptable.
אני מסכים.
יש מה שנקרא perjury. It's illegal. No.
אז ככה. הסיבה שהדוח הזה יצא אחרי שנתיים זה בעקבות לחצים מתמשכים והדלפות של הוושינגטון פוסט. זה למה ה-FBI בכלל יוצא ומודה בזה בכל הקלאסטר פאק המטורף הזה.
זה זה.
הם, הוושינגטון פוסט אומרים שהם גם ילוו את התיקים הספציפיים של ה-Innocence Project ושל האנשים, ויספקו חומר לתביעות של האנשים שמתו בינתיים, אם מסתבר שהם... הוא השמוע לא עוול בכפם, וגם שהוא ינסה לפקח על ה-FBI. אבל מה שהאדם שהיה אינספקטור ג'נרל ב-97 אומר, זה שזה מאוד בעייתי, כי אתה יכול להעמיד, זהו, לגבי עדות שקר, זה משהו אחד, במקרים של השקרים. כלומר, אם אמרת שהרצת 10 בדיקות בזמן שהרצת רק 3, זה באמת עדות שקר ואפשר להתבוע אותך. כל שאר הדברים נופלים תחת דין אדמיניסטרטיבי של ה-FBI. שעכשיו, ל-FBI אל מול הקונטרקטרס שלו, יש יכולת העמדה לדין, הניסיון מעיד שזה לא יקרה.
הם צריכים לעשות זה אפילו רק בשביל הפיאר של עצמם, לשרוף את האנשים האלה בשביל לראות יותר טוב.
זה מה שהם עשו ב-97, אבל עכשיו זה הרבה יותר נרחב, זה, שוב, לצורך העניין זה אומר שכמעט כל החוקרים, זה פשוט מה שעושים.
אני לא מרוצה.
אני מסכים, אתה יודע, זה כאילו שעשו חקירה וגלו ש-96% מהשוטרים אלימים. אוקיי, כי תפטר 96% מהשוטרים, אתה עדיין צריך מחר כאילו שתהיה לך משטרה. אולי לא, כן. כן, אז בכל אופן יש פה, זה אולי יותר טכני ופחות ספקני, אבל כן מה שחשוב להבין בנוגע לתחום הזה, כאילו כבר 2-3 עשורים שיש ביקורת מדעית משמעותית על התחום ועל איך שהוא מוצג בבתי משפט, החוסר בגולד סטנדרט, חוסר ההתאמה בין החוקרים, וזה פשוט נמשך כל השנים האלה.
לא רק התחום הזה של השיער, אבל בכלל מומחים.
כן.
מומחים בבתי משפט, הם אומרים יותר ממה שהם יכולים להגיד, והם במיוחד מערכת משפט כמו אמריקאית שנתלית באנשים מן הרחוב שאמורים לייצג את כל האדם, judgment of your peers, בשבילם הדברים האלה מאוד משכנעים, וזה מוביל להרבה אנשים חפים מפשע בכלא, which is unacceptable.
במיוחד כשמהצד השני, התרבות הפופולרית שלנו שרויה, רוויה, בסדרות שבהם, לא יודע מה, ראיה DNA מוצגת בתור משהו חד ערכי, שגם קורה תוך 24 שעות או משהו כזה.
כן, ולכן אנחנו כאן, ירון, שחנך את הציבור.
אז תתחנכו. תואר American people, fuck you. כן, אז זהו, that's what they got.
People are people, so why should it be? You and me, we go fuck each weekly.
תודה שהזמתם.
תודה רבה.
ונתראה בתוכנית הבאה.
נתראה בעוד כשבועיים.